ברוכים הבאים לכל הצופים. היום נעסוק בעניינם של הימים הקדושים האלה שאנחנו נמצאים בעצם בפתחם, להבין את גדולת הימים האלה ובעצם את התפקיד שלנו, באיזה נקודות עלינו להתחזק לקראת הימים האלה. באמת על הגדולה של הימים האלה כתוב הרבה בחסידות, וגם הרב חרלאפ כותב במי מרום: והנה כל מה שהיה אז בגאולה בכלל נעשה עתה בימים אלו בפרט. הימים שבין פורים לפסח ימי גאולה הם. אומר הרב שכמו המחזור הזה של הימים שחוזרים עלינו, ובעצם כל שנה ושנה אותם מאורעות שהיו בימי אבותינו הם חוזרים ומתחדשים עלינו כל שנה ושנה מחדש. אז כמו שהיה אז גאולה, הימים האלה עד היום, הימים שנקראת פסח והפסח עצמו, הם ימי גאולה. ואומר הרב, הנה כל מה שהיה אז בגאולה בכלל נעשה עתה בימים האלו בפרט. הימים שבין פורים לפסח ימי גאולה הם. כמו שכתוב במסכת מגילה, מסמך גאולה לגאולה עדיף. בכל יחיד היודע להשכיל לגאול נפשו, זוכה גם הוא שיצא עליו דבר השם, דיבור החלטי לקבל את התורה ולהיות מוחלט עמה. זאת אומרת, אומר הרב, הימים האלה הם ימים גדולים, ואנחנו צריכים לדעת להתכונן אליהם בצורה ראויה, בצורה נכונה. וכשאדם ידע להכין את עצמו לקראת הימים הגדולים האלה, ימים נוראים בגדלותם, בעליוניותם, לכן כל אחד ואחד צריך להתכונן לזה. כמו שלכל דבר גדול אדם צריך להתכונן, לקראת חתונה אדם מתכונן, אז לקראת הגאולה עוד יותר אדם צריך להתכונן. אז גם הימים האלה, ימי הפסח, כמו שביציאת מצרים היה לנו ניסים ונפלאות, ככה בעצם כל שנה ושנה חוזרים הימים האלה ומסמלים לנו את ימי הגאולה. אנחנו עוד יותר ועוד יותר, כל שנה ושנה יותר קרובים אל הגאולה. מכל המאורעות שפוקדים את העם, כל המאורעות שסובבים סביבנו, אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים בלי משיח, לא יכולים בלי גאולה שלמה. כל העולם באיזה מין אטמוספירה מבולבלת כזאת, לא יודעים מה יליד יום, מה יהיה מחר, איך נגיע לליל הסדר, לא יודעים, יש בלבול וזה מין לחץ כזה. לא צריך שיהיה לחץ, צריך שיהיה ציפייה. להגדיל, להפוך את הלחץ העולמי, להפוך את הבלבול הזה לעוד יותר להיות דרוכים כלפי הגאולה. כי כמה שאנחנו נאמין יותר, וכמה שאנחנו נצפה יותר, אנחנו מקרבים יותר את הגאולה. רב חרלאפ בתחילת מאמרו, חלק ו' כותב על זה באריכות, שכגודל הציפייה, כמה שאנחנו עוד יותר מצפים, עוד יותר ציפית לישועה, שואלים את האדם. האם האמנת שבקיום דברי הנביאים בימיך, הציפייה הזאת לגאולה, היא זאת שמקרבת אותה. ולכן אחכה לו בכל יום שיבוא, כי אנחנו בעצם, כשאנחנו מחכים, זה לא פסיביות שאנחנו יושבים והגאולה בוא תבוא. לכן כל החישובים של הקיצים, מתי בדיוק תהיה הגאולה, אין לזה שום מקום. כיוון שכשמחשבים ואומרים לבן אדם מתי תהיה הגאולה, אז הוא מפסיק לצפות. הוא יודע שזה יהיה בזמן פלוני. לא. אחכה לו בכל יום שיבוא. רואים הרבה סיפורים על גדולי ישראל שהם היו דרוכים לקראת הגאולה, מצפים בכל שעה שאפשר שתופיע בה הגאולה. ועצם הציפייה על הגאולה, לתפוס את הבלבול העולמי הזה לציפייה, לכמיהה לגאולה שלמה. במיוחד כשזה בא בזמן כזה. בזמן שבין פורים, בין הגאולה, שכל עם ישראל היה נמצא במצור ובשבר, ולא ידע מה יליד יום, צומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו, שלושת ימים. למה? כי אני לא יודעת אם המלך יקבל אותי או לא יקבל אותי. כך אסתר אומרת. והבלבול הזה הגדיל את התפילה, הגדיל את הציפייה, הגדיל את הכמיהה, והגאולה בו תבוא. פתאום יבוא אליך לא האדון אשר אתם מבקשים. כשאתם מבקשים את האדון, הוא פתאום יבוא. רק צריך את הבקשה הזו. אומר הרב, יסוד הגאולה, יש גאולה לאומית ויש גאולה פרטית. יסוד הגאולה שלא להיות עבד לעצמו. ובזה משתחררים ונעשים בן חורין גמור. ואנחנו יודעים שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. כל העולם סובב סביבנו, כל אחד רתום לזה מגמה כזו או אחרת, מגמה פרטית, מגמה כללית. אבל באמת צריך לדעת שהבן חורין האמיתי זה אדם שמזוהה עם הנשמה שבו. עם הנשמה האלוקית שבו, שזה בעצם היסוד של האדם הבן חורין. בן חורין זה לא אם הוא רתום למשהו, אם יש לו מה לעשות, ואם אין לו מה לעשות אז הוא חופשי, הפוך. כאשר אדם אין לו מה לעשות, אין לו תפקיד יהודי בחיים, אז הוא עבד, עבד לדברים הנמוכים שבו, עבד לתאוות שבו, עבד לתרבות כזו או אחרת. אבל כאשר בן אדם הוא עבד השם, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, אומר יאל, ביהודה הלוי, עבד השם הוא לבדו חופשי, כי הוא חופשי מכל ענייני העולם הזה, מכל הדברים הנמוכים של העולם הזה, והוא בעצם משובד רק לקדוש ברוך הוא. ממילא, אם הוא משובד רק לקדוש ברוך הוא, אז אין לו ממה לפחד. אין לו דברים שתופסים אותו פה בעולם, כי הקדוש ברוך הוא המשגיח, הוא הדואג לכל, והוא זה שאחראי על כל העולם. אז אם אדם נתלה בקדוש ברוך הוא, אין לו ממה לדאוג מכל בלבולי העולם הזה. אומר הרב, ואיך אדם בונה את העולם הזה בתוכו? איך אדם יכול לבנות את הבן חורין הזה בתוכו? וזה זוכים רק על ידי עסק התורה לשמה. כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין, דף צדיק ט', עמוד ב', כל העוסק בתורה לשמה, הרב אמר, כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה. רבי יוחנן אמר, אף מגן על כל העולם כולו וכולי, מקרב את הגאולה. היינו שעל ידי עסק התורה לשמה בונים את העולם מחדש. ולא רק את העולם העליון הפלטרין של מעלה, כי אם גם את הפלטרין של מטה. הכל נבנה מחדש. ובזה רק בזה נעשים בן חורין, בני חורין ממש. מפולש אומרם במדבר רבה, והלוחות מעשה אלוקים המה, חרות על הלוחות. אל תקרי חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שהוא עוסק בתלמוד תורה בלבד. ועל כן העבודה בגאולה הפרטית להיגאל מכל עבדות לשם עבדות, הוא רק על ידי עסק התורה. השקידה והעיון בה בלב ונפש. לא רק ללמוד תורה ברמה הטכנית, בעיסוק היומיומי, אלא להיות מחובר אליה בכל נימי נפשו. בלב ונפש. שלמען זה, בימים ימי הגאולה האלה צריכים להתאמץ ביותר בשקידתה של תורה. אומר הרב, כיוון שאלו ימי גאולה, כיוון שסיבת הגאולה זה על ידי עסק התורה, זאת אומרת זה מה שגורם את הגאולה, ממילא צריך להגדיל את לימוד התורה, וזה תקופה מאתגרת, כמו שכולנו יודעים. אבל דווקא בגלל זה, דווקא בגלל ש... העסק התורה בזמן הזה הוא כל כך חשוב, זה כל כך קשה. דבר שקל להשיג, הוא בדרך כלל גם שווה פחות. דבר שמתאמצים עליו, שווה הרבה יותר. מפום צערה אגרה. ממילא, כיוון שהימים האלה הם ימים של גאולה, צריכים להתאמץ ביותר בשקידתה של תורה, שבזה מקיימים בפועל את החייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. למה כאילו הוא יצא ממצרים? כשאדם יוצא מהמיצרים של עצמו, פה הוא בעצם מדבק בקדוש ברוך הוא. וכשאדם הוא בן חורין, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, ממילא, כאשר בן אדם מחליט שהוא עוסק בתורה, הוא בעצם יוצא מעבדות לחירות, מעבדות של כל ענייני עולם הזה. אין לך בן חורין, אז כאילו הוא יצא ממצרים. חייב אדם לראות את עצמו, ברמב״ם להראות את עצמו. לחוש בכל נימי נפשו את העניין הזה של הבן חורין. והקדוש ברוך הוא לעומתו ואומר בו ציעך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. זאת אומרת שהתכלית של יציאת והמגמה של יציאת מצרים הייתה עבודת השם, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כאשר אנחנו עבדי השם, אז אנחנו עבדים המשוחררים. יש עבד שהוא משוחרר. ויש בן חורין שהוא עבד. כך כותב הרב בהקדמה לעולת ראייה על הגדה של פסח. מאמר יפה מאוד שהרב שם מרחיב בעניין הזה שהעבדות והבן חורין הוא לא תלות כמו שהעולם החיצון קורא לעבד. עבד כיוון שהוא תחת חסות אחרים, ובן חורין שאין מעליו אף אחד. לא. אומר הרב, כאשר אדם מזוהה לנקודה הפנימית שבתוכו, הוא בן חורין. וכאשר אדם עובד לפי תכתיב של אחרים, הוא עבד. גם אם הוא בן חורין ברמה החיצונית, שאף אחד לא אומר לו מה לעשות, אבל התרבות העולמית שאחריה הוא נמשך, ומה יגידו, ואיך אני נראה וכו', זה סוג של עבדות, שצריך בימים האלה עוד יותר להשתחרר ממנה. אין עולם חיצוני, זהו, עכשיו כל אדם מתכנס בתוך עצמו בשביל עבודת הנפש הזו, לבוא ולהיות בן חורין אמיתי, בן של מלך. עם ישראל הם בני מלכים, צריכים לדעת ללכת עם החותם הזה, לא לפחד משום דבר שבעולם, לדעת ללכת עם החותם הזה שאנחנו בני חורין אמיתיים, שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. זה יסוד ראשון שהרב כותב בענייני פסח. קירוב הגאולה, ענייני הגאולה, על ידי עסק התורה. על ידי אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. הרב בחלק ו' כותב גם כן על עניין נוסף שקשור לענייני הגאולה. אני חושב בכלל שבשעת עת צרה אל יעקב וממנה יבשע, שבעת צרה מה עוזר לאנשים לצאת מהפלונטר הזה, לצאת מהסיבוך הזה שאנשים נכנסים ללחץ, לחרדות, מה עוזר להם לצאת מזה? הדיבור על ענייני הגאולה. להבדיל, כשאדם נמצא בבית כלא, בבית האסורים, כל עוד הוא לא יודע מתי הוא יצא, אומרים לו תיכנס, לא יודעים מתי אתה יוצא. אז הוא קשה לו, הוא נכנס לעיצבון ולדיכאון ולקושי, הוא לא יודע איך להכיל את זה. מה יהיה? מה, עד מתי אני אשאר פה? אבל כאשר מתחילים לדבר איתו, קוראים לו המפקד, הוא אומר לו, תשמע, אנחנו מתחילים לארגן לך את היציאה. אפילו שהוא עוד לא יודע בדיוק מתי זה יקרה. אבל הוא מתחיל לדבר על ענייני היציאה מבית האסורים, על ענייני הגאולה הפרטית של הבן אדם הזה, הבן אדם הזה מתרומם. הבן אדם הזה כבר מי להיות עבד, להיות אסיר, הוא כבר בחינת אסיר משוחרר. גם עם ישראל, בהתחלה היה קשה לדבר איתם על ענייני הגאולה. כשהם היו בשיבוד מצרים, מה? כשרק משה רבנו הגיע לשם ותכבד עלינו עבודה, מה עכשיו מדברים איתנו? כי הראש שלהם היה תפוס בענייני העבדות. אבל כל אדם שתיקח אותו ותיקח את העבד הכי 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 קשה, הכי עבדותי, תיקח אותו ותתחיל לדבר איתו, שהאדון שלו ידבר איתו על הגאולה, על השחרור, על זה שהוא הולך לחופש, אל החופש. גם אם הוא לא יודע נקודת זמן, הנפש שלו משתחררת מהכבלים שלה, מהדיכאון שלה, מהעצבות שלה. לכן אני חושב בפרט בימים האלה, שזה ימי גאולה, כמו שאמר לנו הרב, צריך עוד יותר ועוד יותר להתעסק בענייני גאולה. ויש על זה בעצם ספר שלם של הרב חרל"פ, בחלק ו', וכותב שם הרב בפרק א', מעייני הישועה, לעתיד לבוא כשתתעורר הקטגוריה הגדולה על ישראל, שיבואו כל שרי אומות העולם ויאמרו לפני הקדוש ברוך הוא, כלום יש מסע לפניך, מסע פנים, מה נשתנו אלו מאלו? הזכרנו את זה בשיעור שעבר, עכשיו נרחיב טיפה את הנקודה הזו. הללו שופכי דמים חס וחלילה, והללו שופכי דמים, הללו מגלי הראיות והללו מגלי הראיות. יאמר הקדוש ברוך הוא למיכאל סנגורם של ישראל, אחזר להם תשובה. זאת אומרת, האומות באים בטענה, לכאורה, עם ישראל מתנהג כמו המצרים, מדוע אתה גואל אותם? למה אתה קורא להם את הים? מה קרה פה שאתה עושה להם פרוטקציות? אומר הרב, יאמר הקדוש ברוך הוא למיכאל, שהוא היה הסנגור הגדול של עם ישראל כל השנים, תענה להם תשובה, אחזר להם תשובה, באותה שעה משתתק. אין סנגוריה. והדבר הזה הוא תמוע ביותר. מיכאל, תציל אותנו. שקט. הוא לא יכול לענות, ואנחנו עוד מעט נבין את הסוד העצום שיש בשקט הזה. שנאמר בעת ההיא, עמוד מיכאל ואין עמידה, אלא שתיקה. ויעמוד מיכאל, הוא עומד מלדבר, הוא משתתק. ויאמר הקדוש ברוך הוא למיכאל, השתתקת? אני מדבר. באיזה זכות אני גאולם? זאת אומרת שאם נסתכל בעומק, ייתכן להסביר במדרש הזה שבכוונה מיכאל נשתתק כדי שהקדוש ברוך הוא ידבר. בשביל להוציא את נקודת הסנגוריה מהמקור שלה, מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, צריך שמיכאל סנגורם של ישראל ישתתק. ואנחנו נראה לזה הוכחה בהמשך נפלא. מה אומר הקדוש ברוך הוא? ויאמר הקדוש ברוך הוא למיכאל, השתתקת? אני מדבר, באיזה זכות אני גאולם? בשביל הצדקה שהיו עושים אלו עם אלו. מה נקודת הגאולה? מה סיבת הגאולה? אומר הרב פה, נקודה שנייה, מקודם ראינו על התורה, על לימוד התורה, אבל תורה לא יכולה בלי גמילות חסדים, בלי צדקה. כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. כי יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. צריך את השילוב הזה, שאנחנו רואים גם מוראים ותנאים שעסקו בתורה ובגמילות חסדים, האריכו ימים פי כמה. בגלל שצריך את נקודת הצדקה, שהיו עושים אלו עם אלו. סיבת הגאולה תלויה בצדקה, אומר המהר"ל מפראג, בנתיבות עולם, בנתיב הצדקה, פרק ו', אומר הרב, ממעלות הצדקה לא עוד מצווה. יש לנו תרי"ג מצוות, חלק מהם זה מצוות צדקה. לא. יש כמה מצוות יסודיות שהן קשורות בנצח. הן קשורות בגאולה, הן אלה שמושכות את החבלים של הגאולה. חלק מהם זה הצדקה. צריך להעמיק בזה, למה באמת דווקא הצדקה מקרב את הגאולה? אולי בגלל סיבת האחדות שזה יוצר, בגלל אהבת חינם, אם נחרב בית מקדשנו, בגלל שנאת חינם, חס ושלום, אם בנה באהבת חינם, כמו שאומר הרב, אומר הרב חרל"פ, אני מדבר באיזה זכות אני גאולם? בשביל הצדקה שהיו עושים אלו עם אלו. שלמלא הצדקה לא נתקיימו שמיים וארץ. מה אני מדבר בצדקה רב להושיע? הטעם בזה, אומר הרב, למה מיכאל נשתתק? והקדוש ברוך הוא, או בשביל שהקדוש ברוך הוא יבוא ויסנגר על עם ישראל. כי הסנגוריה של ישראל היא תמיד על ההצלה הזמנית. בבחינת ורווח תשימו בין העדר ובין העדר. תמיד נקודתית. ההצלה של עם ישראל, הסנגוריה, בדרך כלל שמיכאל, סנגורם של ישראל וסנגר על עם ישראל, היא נקודתית. ואין בהצלה זו ישועה גמורה. כי עם דחייה לזמן אחר. אולם לעתיד לבוא לא ירצה מיכאל להמליץ על ישראל כדי להשיג הצלה זמנית. ואם רוצה הקדוש ברוך הוא מה? לגאול את עם ישראל, ימליצו בעצמו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו הוא זה שסנגר על עם ישראל, אז זה תהיה כבר גאולה עולמית. זה לא תהיה סנגוריה נקודתית שמועילה כאן ועכשיו להציל אותה מהבעיות, אלא זה כבר תהיה גאולה נצחית, גאולה עולמית. אומר הרב, והסנגוריה של הקדוש ברוך הוא תהיה לגמור את הישועה, לא רק הצלה זמנית, אלא לסיים את הישועה, לגמור אותה עד הסוף. ולזאת השתוקק מיכאל. למה? כדי לעורר בזה רחמים גדולים למעלה. ואז יאמר הקדוש ברוך הוא, אני אדבר. למה? כי זמן הגאולה הגיע. הגיע זמן גאולתכם. באיזה זכות אני גאולם? לא רק ברוח, אלא גאולה שלמה. וזהו מה שאמרו בזוהר הקדוש על הפסוק, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. שכנסת ישראל לא תקום בעצמה כמו שהיה בכל הגלויות. כי אם הקדוש ברוך הוא בעצמו יקימנה, שלא נאמר לא הוסיף להקימה, אלא לא תוסיף קום. הכוונה שעם ישראל יצטרך את הישועה של הקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש ברוך הוא יבוא ויגאל אותנו, אז כולם יכירו וידעו שהקדוש ברוך הוא זה שגואל אותנו גאולה שלמה. אלא לא תוסיף קום, ורק על ידי זה תהיה גאולת ישראל גאולה שלמה. זאת אומרת, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא מסנגר על עם ישראל בזכות עניין הצדקה, בזכות עניין החסד, כמה חסד אפשר לעשות בתקופה הזאת. אנשים מבודדים, שאנשים נמצאים במצבי דיכאון, מצבי חרדה. למה שלא יעזרו אחד לשני? למה שלא ייתנו, אם זה בטלפון, אם זה בשאלת שלום, אפילו בהודעה, אפילו בעזרה, כמה שניתן, כמה שאפשר, יחד עם שמירת על כל החוקים שצריך וכו'. אבל אם הגאולה שלנו היא תלויה בצדקה, אז הצדקה זה הדבר החשוב פה. גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, ואין ירושלים נפדית אלא בצדקה. ציון ומשפט תיפדה ושווה בצדקה. מסיים הרב ואומר, עצם הקטרוג של הללו והללו, הוא עצמו היה לסנגוריה על ישראל. איך אפשר להבין את זה? הקטרוג, הללו והללו, חס ושלום עובדי עבודה זרה. אומר הרב, זה עצמו נהפך להיות לסנגוריה. מה הפשט? אומר הרב, שמכיוון שכל זה בא מסיבת הגלות, שמתוך שנעשו עבדים ירדו ממדרגתם על ידי שפלות כזאת לעבוד עבודה זרה, ומתוך זה נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא וגאלם. זאת אומרת ככה, כאילו אומרים לקדוש ברוך הוא, הבנים שלך הם בני מלאכים, תראה למי משווים אותם. משווים אותם עכשיו למצרים הללו והללו, עובדי עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לגאול אותם. אי אפשר להמשיך באותה מתכונת שבן של מלך מתגולל בהשפטות. איך המלך מרגיש? נכון, הוא משחק עם הבן של העבד, שניהם יחד בתוך השלולית. מתלכלכים כולם בבוץ. אבל המלך אומר, מלא הבן של העבד, אבל איך הבן שלי ככה מתגולל בהשפטות? אני לא יכול לתת לדבר הזה, זה ביזיון למלכות. גם עם ישראל הם הבנים של הקדוש ברוך הוא. וגם עם ישראל לא יכול לסבול כמו שאר העמים. לא יכול לסבול, כי אנחנו הבנים של המלכים. וכאשר אנחנו בעצם דוגלים בעניין הזה ויודעים וחיים את העניין הזה שאנחנו בני מלאכים, בעצם זה הקדוש ברוך הוא בא וגואל אותנו. ולכן בעצם מה רומז את זה, מה מחזק את הקשר הזה שלנו וזה שאנחנו בני מלאכים? א' כל העניין הזה של ההתחזקות בלימוד התורה, שאומנם סגרו את כל הישיבות ואת כל הזה, פיזרו אותם והגדילו אותם לכל מרחבי הארץ, כל בחור ישיבה יכול להתחזק בלימוד ויכול להגדיל בעצם את ה... להעביר את הישיבה שלנו לעוד מקומות ועוד מקומות, אם זה בתוך המשפחה, אם זה ליד לסביבות הילדים, כל המקומות שאדם נמצא שם הוא בעצם נציג של הישיבה, נציג של התורה. דבר ראשון. דבר שני, בעזרה הדדית ובחסד ובמצווה שיש בין כל אחד ואחד מעם ישראל. כאשר אנחנו נתחזק בשתי הנקודות האלה, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמיו הרבים בימים הגדולים האלה, שכמו שאמר הרב, כמו שפתחנו, הנה כל מה שהיה אז בגאולה בכלל נעשה אתה בימים אלו בפרט. הימים שבין פורים לפסח ימי גאולה הם. זאת אומרת שיש חזרה של הימים, ימי הגאולה שהיו אז, בעצם חוזרים ומתקיימים עלינו. גם אנחנו בימים האלה נמצאים בימי גאולה. אנחנו צריכים להתחזק ודאי בשתי העניינים האלה, בשביל שתהיה לנו את הגאולה השלמה. הרב קוק, נגיד איזה רעיון קצר לגבי פסח, הרב קוק בספר מדבר שור שואל על השם הזה של פסח. שואל כמה שאלות יסודיות בדרוש 16 בספר מדבר שור. שואל הרב, כתוב, אמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ולוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. ועוד כתוב בפסוק, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם. שואל הרב כמה שאלות יסודיות. א' כל, ממתי אנחנו קוראים לחג על שם משמעות שלילית? זאת אומרת, יותר היה מתאים לקרוא לחג הזה חג הגאולה, חג ההצלה. למה קוראים לחג הזה פסח? פסח על שום מה? שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. כאילו, פסח במשמעות של, וואי, הקדוש ברוך הוא לא הרג אותנו. אשר פסח על בתי בני ישראל. לכאורה, למה זה לא משמעות שלילית? שאלה שנייה, ששואל פה הרב, הוא אומר ש... למה כתוב בגדה של פסח אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני הוא ולא אחר? אתה פותח את הפסוקים, כתוב ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. מה שמע? שהיה משחית. למה הקדוש ברוך הוא אומר אני ולא מלאך, אני ולא שרף? אבל בפסוקים כתוב ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. אז הקדוש ברוך הוא עושה את נס ההצלה? או חס ושלום להבדיל המשחית. מה הפשט בדבר הזה? אומר הרב יסוד מאוד חשוב. באליהו, בהר הכרמל, כתוב, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסיפים? מה הכוונה של המשמעות פסח? תמיד אנחנו חושבים שפסח זה לדלג מעל משהו. אומר הרב, באליהו, בהר הכרמל, אתה למד שפסח, המשמעות שלו, חוץ מפסח, פה מדבר, שזה עוד יסוד שאולי נרחיב עליו בשיעורים הבאים. פסח במשמעות של להיות בתוך, לפסוח כאילו במשמעות של, עד מתי אתם פוסחים, מתי אתם עובדים לבעל, מתי אתם עובדים לקדוש ברוך הוא, למה אתם עובדים לשתי הדברים ביחד, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסיפים, נמצאים פה ונמצאים שם, תחליטו, על הבעל אתם, לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שמציאות של פסח, המשמעות של פסח, זה להיות בתוך. אומר הרב, כאשר עם ישראל שם את הדם על שתי המזוזות ועל המשקוף, ירדה שכינה לשרות בתוך כל בית ובית מעם ישראל. והשכינה ששרתה בכל בית ובית, זה הפסיחה. ופסחתי עליכם, הקדוש ברוך הוא פוסח בתוכנו. זה הכוונה אשר פסח הבתי בני ישראל. כתוב ולא ייתן המשחית, זה ממילא. כאשר המשחית הגיע לבוא ולתת דין במצרים, הוא רואה שבכל בית ובית בעם ישראל יש שכינה. הוא לא ייתן המשחית לבוא לבתיכם לנגוף. למה? כי יש השראת שכינה. יש פסיכה של הקדוש ברוך הוא. ממילא יוצא מכל זה. שפסח זה המשמעות הכי חיובית שיש בחג הזה. פסח עניינו המשמעות של השראת השכינה שהיה בכל בית ובית מבתי ישראל. וכאשר אנחנו היום עורכים את ליל הסדר, כאשר אנחנו נמצאים, מתכוננים לחג הגדול והקדוש הזה, חג הגאולה, יורד הקדוש ברוך הוא וכל פמליה דילה, אומר הזוהר הקדוש, יורד הקדוש ברוך הוא וכל פמליה דילה, חזו בניי חביביי, שעוזבים את כל העניינים שלהם ומתעסקים בסיפור יציאת מצרים, מספרים בשבחו של הקדוש ברוך הוא. לא סתם כתוב שהם היו מספרים ביציאת מצרים כל הלילה, כי הם לא הפסיקו לשבח את הקדוש ברוך הוא. ממילא זה המשמעות של פסח. פסח, לשון השראת שכינה. וכמו שבמצרים הייתה השראת שכינה בגלל הדם שהיה על שתי המזוזות ועל המשקוף, גם בימינו אנו, שאנחנו יושבים ומספרים את ההגדה, והגעת למנחה ביום ההוא, מה השם עשה לנו בכל הניסים והנפלאות, ומה עוד הקדוש ברוך הוא יעשה לנו בימים הגדולים האלה, ניסים ונפלאות, שבליל הסדר נוכל לחוג את החג בשלמות, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יצילנו מאפלה לאור גדול, ויגאל אותנו מכל השעות הקשות האלה, אל ימי הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.